אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
אמרו ברדיו, כתבו בעיתון, היו ביטויים שגורים בשיח הציבורי שנים רבות כסמן לאמינות, לאמת, לביסוס עובדות, לתיאור המציאות כפי שהיא. אלא שעם כניסתן של הרשתות החברתיות המקוונות לחיינו בסוף שנות ה-90 של המאה ה-20 והתפתחותם לממדי ענק משנות ה-2000, אנחנו צורכים מידע, מנהלים קשרים, מקיימים מגע עם המציאות, יוצרים תרבות והתנהגות שונה לגמרי ממה שהיה קיים עד אז. מהי באמת המציאות, או מהי בכלל האמת? הכל התערער וכבר קשה לעמוד בשטף, כל אחד מאיתנו הוא צלם ועיתונאי ובקי בהתרחשויות, לכאורה, וכך בצד יתרונות רבים של תקשורת בין אישית גלובלית חוצה תרבויות, ארצות וגבולות, נפרצו גם גבולות התנהגות, מוסר, חוק, עד אלימות ממש. יותר ויותר נראים נזקים קשים, בלתי ניתנים לשליטה על הרשתות הללו. הגולם קם על יוצרו והיצרים הם שמנחים את המציאות הווירטואלית הזו, שזולגת גם אל החיים עצמם. בשבעה באוקטובר, כשהמציאות בישראל התהפכה, כשהקרקע נשמטה עם האסון הנורא שפקד אותנו, לרשתות החברתיות היה חלק משמעותי תוך כדי מעשה הטבח ותיעוד חי שלהם, וגם לאחר מכן ועדיין, במלחמה על התודעה ועל הנרטיב הישראלי בעולם. אילו תמורות, אילו מהפכים התרחשו בזירה הזאת משבעה באוקטובר? מה חש בימים האלה כל משתמש וחבר ברשת חברתית, גם ברמה האישית, ואיך פועלים המנגנונים העצומים האלה, והאם בכלל יש לנו כוח מולם? על כך נשוחח היום במאחורי הקלעים עם דוקטור אסף וינר ועידן רינג, שניהם מאיגוד האינטרנט הישראלי. אסף מנהל את פעילות המחקר והמדיניות הציבורית של האיגוד, הוא מרצה בחוג למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ועידן מנהל את תחום הקהילה, מוגנות וצמצום פערים דיגיטליים, וגם מרצה על מדיה ושינוי חברתי במחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון. אז לשניכם כמובן יש עוד עיסוקים, מחקרים, תארים, אבל אנחנו באמת רוצים ללמוד מכם איך עולם התקשורת המקוון בעצם משנה את חיינו באופנים שאולי איננו ערים או מודעים להם אפילו. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, דרור רוטשטיין על ההקלטה. שלום לשניכם.
שלום רותי.
שלום שלום.
אז אפשר לומר שלצד המתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר, החלה גם מלחמה בזירה האינטרנטית ומלחמה קשוחה, בלי דם, אבל עם אלימות גדולה.
ללא ספק. השביעי באוקטובר היה סוג של קו פרשת מים באופן שבו ארגון טרור ובכלל גורמים עוינים הופכים את הרשתות החברתיות, המסחריות, הפרטיות, לכלי נשק של ממש. המתקפה הווירטואלית והדיגיטלית שהתרחשה בו זמנית במקביל לטווח ביישובי עוטף עזה והמתקפה על החיילים ועל האזרחים שם, לא היה מקרי. הוא לא היה רק סימן של התקופה. הוא היה קודם כל מבצע מתוכנן היטב, ששיקף איזושהי הבנה של הפוטנציאל ההרסני שיש לרשתות חברתיות ולמדיה דיגיטלית, שהוא בידיים הלא נכונות, ובעיקר כשהוא משרת אינטרסים וכוונות זדוניות והרסניות. מעבר לממדים הממוקדים בזמן של הטבח, שאומנם היה ארוך למעלה מ-24 שעות, אבל בסוף הוא הסתיים, צהל השתלט על השטח, מה שקרה ברשתות החברתיות המשיך להתגלגל ולהדהד, אפשר לומר אפילו עוד שבועות ארוכים, כי זה בעצם חסר גבולות וחסר יכולת להשתלט, ויש לו גם מימדים רבים של פגיעה, לא רק שיתוף של זוועות ושל רצח, לא רק הפצה של שקרים, מניפולציות, יש הרבה מאוד רבדים שבטח עוד נוכל לדבר עליהם יותר, ובאמת ראינו עד כמה זה יכול לגרום נזק ממשי, בהלה ממשית, טראומה. מומחים מדברים על טראומה משנית אמיתית של אנשים שחוו את האירועים דרך הרשתות.
אני חושב שאולי במבט שני אין פה שום דבר חדש, כי אנחנו רואים כבר ב5-6 שנים האחרונות איך הרשת, גם הגלובליות שלה, כמו שאמרת, הזמינות שלה, שכל אחד יכול לעלות תוכן, להפיץ אותו מבלי שהוא נבדק קודם, משמשים להרבה מאוד רע. ראינו דוגמאות מוקדמות לזה בהפצה של סרטונים אינטימיים בקבוצות טלגרם דוחות. אנחנו רואים את זה גם בכל מיני מקרים של עבריינות רגילה, של נשק, של סמים, ובעצם עכשיו אולי נפלו הרבה אסימונים להרבה אנשים, שהיום כל אחד יכול ללא עלות להפיץ מסר לקהל כל כך גדול. מצד שני, שוב, יש שיגידו, גם בג'ימייל היה אפשר לשלוח איומים והכפשות והטרדות, אז איפה בדיוק הטכנולוגיה נהיית מסוכנת מדי? זאת שאלה שהיא מרתקת.
וגם נוסיף פה עוד מימד שמאוד בלט, עד כמה ההתפתחות הטכנולוגית, ההאצה הטכנולוגית, תמיד משרתת גם אנשים שרוצים לעשות איתה דברים רעים, שימוש בשידורים חיים, בלייב סטרימינג, שעד לפני כמה שנים לא היה מאוד נפוץ, ועם התחרות המסחרית והרצון של הרשתות החברתיות לספק חוויה יותר חיה, יותר מיידית, יותר מוחשית.
אותנטית לכאורה.
יותר אותנטית לכאורה, בדיוק. בעצם הוא הפך אולי לאחד ההיבטים הנוראים ביותר של המתקפה הטרוריסטית, כי שידרו בשידור חי חלק גדול מהמעשי הרצח, מהחטיפה, וגם לרשתות אין שום יכולת בזמן אמת לעשות להם מודרציה,
כן.
בכלל לא היו רוחות, וההיבט השני שאנחנו רואים אותו דווקא עם הזמן, זה ההיבט של הבינה המלאכותית והיכולת שלה לשרת גם מטרות שליליות.
אני רוצה עוד משפט אחד דווקא לאתגר אותך, כי אנחנו רואים גם בארצות הברית, באירופה, בשנים האחרונות, פיגועים, מפגעים, גם בבתי ספר, כן שידרו דברים בלייב, נכון. הדברים האלה, אז יש פה דברים שהם לא חדשים מצד אחד, אבל הם בהחלט הכמות שלהם מתעצמת ומאוד מתקרבים אלינו.
לפני כבר שנים די רבות היה בניו זילנד אירוע של פיגוע המוני במסגד, בקרייסט צ'רץ, ששודר בלייב סטרימינג לפייסבוק. אני חושב שאסף צודק במובן ש... החדירה של זה, הפופולריות של זה, החשיפה של זה, קלות השימוש, הנגישות של זה לקהל הרבה יותר רחב, הפך את זה להרבה יותר הרסני, ולאו דווקא איזושהי המצאה יוצא דופן או גילוי.
מה שאני חושבת, תוך כדי זה שאתם מדברים, ואני נזכרת בכל הדבר הזה באמת ששודר בלייב, זה את הצד השני של מי שמסתכל על זה, ואנחנו מדברים גם על אנשים, לא רק אנשים מבחוץ, שאולי מתענגים על זה כי הם מזדהים עם מי שביצע את הטבח הנורא הזה, אבל גם כאן בארץ. היו המון אנשים שראו את הדברים האלה, ואני מנסה להבין מה קורה לנו שאנחנו מסוגלים בכלל לצפות בזוועות האלה.
בגלל ההלם וההפתעה שהקטע בנו, הדבר הראשון שהציבור רצה באותה שבת בבוקר זה מידע. הצבא לא ידע לספר, לקח הרבה מאוד שעות, אבל המידע היה קיים ברשתות החברתיות. הוא היה קיים כי אנחנו חיים בסביבה רוויית מדיה. ולא רק המחבלים שידרו את האירועים, גם הקורבנות בנובה נכון. שידרו את האירועים, גם נכון. התושבים בשדרות שידרו את האירועים, גם האנשים בממדים, בעוטף, בכפר עזה, בבארי, שידרו בוואטסאפים. זאת אומרת, היכולת של כולנו להפוך לא רק לצרכני מידע, אלא גם למפיצי מידע, הפכה את הרשתות החברתיות למקום שכולם נוערים אליו כדי להבין מה קורה. אנחנו פעם היינו מדליקים טלוויזיה ורדיו, כמו שאמרת בפתיח היפה שלך, בשביעי באוקטובר, ביום שבת, הטלוויזיה והרדיו היו חסרי אונים.
נכון.
הם ידעו פחות מאיתנו, כי להם יש איזה צורך לעשות פילטר ולבדוק.
ולערוך.
בדיוק. לסמן. אנחנו לעומת זאת, התופעה הכי בולטת שראינו בימים הראשונים מבחינת שימושי מדיה, זה נהירה לטלגרם. הפלטפורמה לא מאוד פופולרית עד אז, היא פלטפורמה מאוד מאוד חסרת מעצורים וחסרת גבולות, אין בה שום מודרציה, ואנשים הבינו שכדי להבין מה קורה, חלקם אגב בני משפחה של אנשים שנעלמו, שנחטפו, כן. הם רצו לנסות למצוא עדויות. הם נכון. אמרו, נלך לטלגרם, כי בטלגרם יש הכל.
כן, אבל זאת סיבה אחרת. הקהל הרחב, למה יש צורך בכלל להביט בדברים האלה? זה נראה לי כמו להסתכל על פורנוגרפיה של מוות.
סף הגירוי שלנו, כן. כבני אדם, הולך ועולה, שוב, לא רק מאז המלחמה, אלא גם מבחינת הפורנוגרפיה שיש היום. ואפילו דברים מסחריים, צבעוניים, התראות אדומות, לראות עוד הודעה שלא ראינו. יש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול אולי מהסיפור
מציצנות?
הזה. זה גם הצנות, אבל זה יותר מזה. אני חושב שהשירותים האלה כן מנסים בסופו של דבר לגרום לנו להיות שם, לבלות עוד זמן. כשאנחנו רואים את הנוטיפיקציה האדומה הזאת, זה מפעיל אותנו פסיכולוגית ברמה הכי בסיסית שיש, אנחנו לא יכולים...
תראי, אני חושב שזה קצת יותר, שאלה יותר לפסיכולוגים.
לפסיכולוגים,
כי כמו שאנחנו יודעים, הסיבה מספר אחד לפקקים, זה אנשים שנעצרים להסתכל על תמונות.
נכון.
ואני חושב שיש משהו באנשים שמושך אותם למוות, שמושך אותם להסתכל על אירועים האלה המאוד קיצוניים, אולי כדי לגרום להם להרגיש חיים, או כדי לייצר איזה ודאות.
שאני חי וזה אני לא שם.
נכון, ואפילו זה להסתכל על משהו שהוא מצומזר, נכון? זה בעיקר רוצים שלא תראה את זה בתקשורת.
העובדה היא שקהל מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד רצה לראות, ואגב, הדברים הכי ויראליים זה הדברים בדרך כלל הכי חיים, הכי מסוכנים,
הכי קיצוניים,
כן. גם בחברה הערבית, הרבה לפני 7 באוקטובר, היה תופעה של סרטוני ירי ורצח ואלימות של פשיעה, ויש ז'אנר שלם היום של ערוצי סושיאל מדיה, שעל זה הם חיים, הפצה של תמונות מתוך אירועי פשיעה, כן. ותאונות.
כדי להבין את המורכבות שהתכנים האלה שהועלו לרשתות מ-7 באוקטובר, יצרו לא רק בהשפעתם על הנפש ועל התודעה, אלא גם על האופן שבו הרשתות פועלות מולם, כשהן ניצבות מול אירוע שגם בשבילם אולי לא היה עוד כמוהו. אולי נבחן את מה שקרה לאחד הסרטונים שתיעדו חטיפה בזמן האירוע, סרטון שעלה לפייסבוק וירד ושוב עלה.
בשביעי באוקטובר אחד מהסרטונים תיעד ממש את החטיפה של אחת הנשים. הדבר הזה הוא עלה לפייסבוק, והוא הורד על ידי פייסבוק תוך יומיים, בטענה שהוא מפר את הכללים שלה נגד תוכן שהוא דיסטרבינג או שהוא אלים גרפית. ככל הנראה שהוא בהחלטה של אחת ממנגנוני האוטומציה שלהם. מי שהעלה את הסרטון התעקש, התחיל הליך ערעור פנימי.
מי העלה את הסרטון?
אנחנו לא יודעים. כן. אני חושב שזה ממש הסרטון שמעלים את... נוער גמני.
זה נוער גמני?
אני כמעט בטוח שזה הסרטון הזה, שהוא כאילו, כבר ממילא הגיע מהכל, הוא רץ בטלגרם, אבל רצו להעלות אותו לפייסבוק, שוב, זו הפלטפורמה המרכזית שכולם נמצאים, ואנחנו רואים שזה באמת ירד לכשעצמו, ואנחנו גם יודעים שאם במנותק מהמלחמה, מישהו היה מעלה סרטון כזה, אפילו אם זו סצנה מסרט, זה היה מורד, כי זה באמת מבחינה גרפית, מבחינת סבל אנושי, דברים שמתה לא מרשה. ואז המשתמש ערער, ובאמת הדבר הזה הוא עלה למעלה בדרגת מטה, זאת אומרת לדיון של הגוף המדיניות העליון. מצד אחד זה תוכן שהוא קשה, שהוא גרפי, הוא בניגוד לכללים, אבל מצד שני יש פה ברור שיש לו ערך של תיעוד של המציאות עכשיו, ואפילו קשר לזכויות אדם. זה אחד מהדברים שמטה אמרה בהחלטה הסופית שלה בדצמבר, אחרי שהתגלגלו על ההחלטה הזאת. שאפילו בשם שמירה על ערכי יסוד, על חירויות, נכון לאפשר את השיתוף של זה, גם לשמור על התנאים של האנשים שנחטפו, ושבאמת יש פה איזשהו משבר, והמניע או הצורך בפרסום של הדבר הזה, עולה בקנה אחד עם הערכים שלנו כחברה ליברלית, אבל אנחנו רואים פה דוגמה מאוד ייחודית ל-0.0% של המקרים, שבאמת חשפו אותנו כציבור לתהליכים פה שעיצבו את ההחלטה, ובאמת כל הפלטפורמות התקלו בבעיות דומות, כי הפלטפורמות אוסרות, חוץ מטוויטר, כולם אוסרות אירום, אוסרות תכנים מיניים, אוסרות דברים גרפיים קשים, אוסרות אפילו דיסאינפורמציה בהקשרים די ספציפיים, והמלחמה הזאת, התכנים שעברו בה, מצד אחד לא הצליחו לתפוס בזמן את הכל, זה קצת הדוגמאות של סרטוני הזוועה, שאולי היינו מצפים מהם להוריד את זה, נכון. או להיות מוכנים להתמודד עם זה יותר מהר, אבל גם אחרי זה שוב ניסיון לנקות את השיח, לתת איזשהו מענה, להשקיט אולי אמירות מסוימות. ראינו את זה כבר כמובן מלפני, שהפלטפורמות יודעות לשלוט בדיוק על הפיד, כדי לשמור אותנו במצב רוח הנכון, או ברמת הגירוי הנכונה, כדי שנמשיך. ופה אנחנו רואים שהם באמת התלבטו בין ניסיון לעזור, לא לתת לרע או לתכנים אסורים להתפשט, מצד שני, ספגו גם לא מעט ביקורת, גם מהצד הפרו-פלסטיני, גם מהצד הישראלי, על זה שהן מתערבות יותר מדי.
עד השביעי באוקטובר, לא היה שום ספק, כמעט באף פלטפורמה, למעט טלגרם, שתיעוד של אלימות קשה, ובטח של דם, כל סוג של דם, אפילו לפעמים סרטונים של דם מלאכותי של פורים, גם היו נחסמים אוטומטית. כל סוג של קטיעת איברים, כל סוג, סליחה, על התיאורים.
אתה מדבר על זה שהאלגוריתם מזהה את הדבר הזה, רק שנבין את המכניזם.
גם באופן אוטומטי, מכני הוא היה מזהה, כמו שהוא מזהה עירום. יש למידת מכונה, האלגוריתם בדרך כלל יודע...
לא, כי אנחנו רואים האלגוריתם יודע, אז אולי נבין מה זה אומר.
התוכן שמתפרסם ברשתות עובר מסננות, קודם כל אוטומטיות וחצי אוטומטיות, ואחר כך גם מודרציה אנושית, ואחר כך גם דיווחים של משתמשים שגם עוברים מודרציה אנושית. האלגוריתם בטח של פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, עד השביעי באוקטובר זה היה חד וחלק, שרוב הדברים שראינו באותו יום של טבח, הם לחלוטין אסורים ונחסמים או אוטומטית או ידנית. מה קרה ב-48 שעות הראשונות ובשבוע הראשון שאחרי השביעי באוקטובר? קודם כל, בהתחלה הייתה הצפה מטורפת של תכנים, חלקם בזמן אמת, והאלגוריתמים לא ידעו להתמודד עם זה.
לא ידעו כי?
לא ידעו, גם בגלל היקף, גם בגלל אופי, גם בגלל כל מיני סיבות אחרות.
זאת אומרת, אפילו האלגוריתם לא ראה דבר כזה בחיים.
אבל אני רוצה להתייחס לנקודה ספציפית שהיא חשובה יותר. כי באמת, ברגעים הראשונים שהתעשתו שם ברשתות, והתחילו להוריד הרבה מאוד תוכן. אבל מהר מאוד התברר שיש פה איזשהו אינטרס סותר. כי מי באה ואמרה, אל תורידו את התוכן? מי באה ואמרה, אנחנו רוצים שכן יראו את הסרטונים האלה, ולפעמים רצתה לשדר אותם באופן אקטיבי וממומן מדינת ישראל וגופי ההסברה. כי מה שקרה מיד אחרי השביעי באוקטובר, ברגע שהעולם נתקף בהלם הזה, זה שהחמאס התחיל להכחיש את האירועים. הוא התחיל להגיד ישראל משקרת, הוא התחיל להגיד זה לא היה חמאס. אחת הקונספירציות הכי חזקות שהפיצו, זה שהרבה מההרג היה על ידי צהל.
אבל הם עצמם תיעדו את עצמם נכנסים, איך הם הסבירו את זה?
אז הם אמרו, זה לא אנשי חמאס, או הם אמרו, לא רואים מעשי אונס, או כל מיני דברים כאלה, ובעצם, בנקודת זמן מאוד מוקדמת כבר, האינטרס של הפצת סרטוני הזוועה, הוא התהפך, והרשתות חסמו אותו. ובעצם, הרשתות החברתיות שבהתחלה אמרו, לא, 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 אנחנו מנקים את הרשת. טיק טוק טענו שעד שבת בערב הם חסמו את כל סרטוני הזוועה. ומדינת ישראל וגופי הסברה באו ואמרו, תחזירו אותם. אנחנו רוצים שהעולם יראה מה חמאס עשה. אני קיבלתי שיחות מאנשים בחלק מהרשתות שאמרו שיש להם בעיה. המדינה או כל מיני גופי הסברה מנסים לממן בתשלום פרסומות שמראות סרטוני זוועה של החמאס, מציגות אותם למשתמשים בעולם. הם אומרים, בן אדם נכנס לרשת שלי בשביל לראות סרטון על בישול, ומקבל בפרסומת המקדימה גופות בעוטף עזה.
באמת, טיק טוק עצמה, בסוף נובמבר היא התקנה על הסרה של כמעט 1.5 מיליון סרטונים באזור הקונפליקט, אז חלק מהאנשים בטוחים שצנזרו להם פוסטים של הסברה, למה הסברה הישראלית לא עובדת, ומצד שני, בשבועות הראשונים אנחנו רואים שכן התכנים האלה הסתובבו. שוב, הם שולטות על התנאים, חברת טיק טוק העולמי שישראל היא לא בראש סדר העדיפויות שלה, ובטח מטה שהשוק הישראלי הוא לא כנראה בין ה-50 או 100 מדינות אפילו שהכי חשוב להם להשקיע, והדבר הזה משתנה. אנחנו יכולים לראות איך זה נראה במקומות אחרים.
וגם דיברת קודם על מודרציה אוטומטית, על זיהוי אוטומטי ועל אלגוריתם. חשוב לזכור ולדעת שהיכולות האוטומטיות של זיהוי תוכן בעייתי מסוגים שונים של רוב הרשתות בישראל והאזור הן פחות טובות ויעילות מבאירופה ובארצות הברית ובדרום אמריקה, איפה שיש שפות שכמה שהן פחות מדוברות ופופולריות, ככה יש פחות אימון של האלגוריתמים, פחות משאבים שמושקעים בזה. בהחלט, בהחלט.
זאת אומרת, זה אלגוריתם אחר?
לחלוטין, הוא מואמן על תכנים בשפה הרלוונטית.
זה הרעיון של למידת מכונה, ככל שהחומר שיש לך ללמד אותו יותר עשיר, לכן שוב גם דברים כמו צ'אט GPT אפילו ייתנו ביצועים מצוינים באנגלית, בגרמנית, בספרדית, בעברית לא כל כך, מאיפה זה מגיע? כי באמת השפה, זה היתרון אולי שלנו כשפה שהיא יחסית נדירה, אבל זה רלוונטי גם לגרפיקה. האלגוריתמים האלה אומנו לזהות פורנוגרפיה, או דברים שהם חזותים על בסיס מידע ללמוד ממנו, ודברים כאלה, כמו שאנחנו אומרים, חטיפות או אירועים של ממש קטיעות איברים, אין כנראה המון דברים להתאמן, אולי זה לא היה בראש סדר החשיבות לאמן אותם, אבל את ממש צודקת בזה שכשהם נתקלים במשהו בפעם הראשונה, קשה מאוד לצפות על זה שהם יקבלו החלטה נכונה, ובכל מה שקשור בעברית, אפשר לראות שכאן אנחנו מדווחים למשל למטה או לטיק טוק על סרטונים ותכנים שהם בפירוש לא חוקיים, אם זה סחר בסמים, אם זה נשק, יכולים לקבל תוך 10 שניות תגובה. בדקנו, התוכן לא מפר, שברור שרץ פה תהליך של AI, שכנראה לא יודע להבין עברית בשום צורה, והדברים האלה שוב לא מסומנים.
מה לגבי ערבית?
המצב של ערבית ברמה הגלובלית הוא קצת יותר טוב, זה באמת עובד לפי כמה השפה נפוצה בעולם, אבל זה גם בסוף המון שאלה של סדרי עדיפויות והשקעה של הפלטפורמות עצמן. באיזה שפות שווה להשקיע, באיזה שווקים שווה להשקיע. לגבי הערבית יש פה בעיה קצת מסוג אחר, שהיא חצי עניין של אלגוריתם וחצי עניין של תרבות. מטה, לתי כבר חצי שנה, מנהל לדיון פנימי, האם המילה שהיד או הטייה שלה בפוסטים שונים, היא כן איזשהו סימן לטרור או לאלימות, שאנחנו קצת מכירים את השיח הזה מהזירה שלנו פה, ואנחנו יכולים לראות כמה זה נהיה מורכב, כשזה צריך להזין אלגוריתם שבודק מיליארדים של פוסטים ביום. ופה אנחנו מבינים שזה יותר שאלה ערכית אפילו, היא פחות טכנולוגית. מה נגיד לאלגוריתם? שהיד זה מילה שמדליקה מנורות, או שזה מילה שהיא בסדר?
למה היא בסדר?
כי יש שיגידו שוב, שהיד זה איזשהו עיקרון דתי, או איזשהו עיקרון תרבותי, זה לא
גם בכך... ג'יהד.
נכון?
אז זו
בדיוק השאלה. האם הם, לא אנחנו נכרים בזה, אבל פייסבוק, אם היא מחליטה שכל פוסט שכולל את המילה ג'יהד, הוא משהו שצריך לצמצם את החשיפה שלו, ולו באזור, מוביל להרבה השלכות על מה רואים. אני אציג דווקא דוגמה על עברית מהצד השני, לא רק דברים שלא מזהים. פייסבוק חסמה את חשבונו של ישראלי בחודשים האחרונים, בגלל שהוא פרסם מתכון לעוגה קושית. אז זה עוד דוגמה לאיך אלגוריתם שרץ באופן אוטומטי, זיהה מילה שמהווה שיח שנאה.
למה שהוא יקרא לה עוגה קושית, תכלס?
אבל בואי נתן לך דוגמה אחרת. יש הרבה פעמים בעיות עם חסימה של מילים בלי הבנה של קונטקסט והתאמה תרבותית. עוגה קושית אולי זו דוגמה קצת לימינלית וגבולית, אבל יש דוגמה אחרת.
זה לא מצדיק לחסום
חשבון. יש צלם אופנה ידוע בשם גיא קושי, שלפני כמה שנים התעורר בבוקר, והתמונות שלו זה הפרנסה שלו, הוא שנים על גבי שנים מצלם, משתמש ברשתות החברתיות לפרסם את הקמפיינים שלו וכן הלאה, והוא התעורר בוקר אחד לגלות שאלפי תמונות שלו הוסרו, תמונות שהוא צילם, לא רק אצלו, בעשרות ומאות עמודים ופרופילים של שותפים ודוגמניות וכן הלאה, הוסרו, כי היה כתוב קרדיט, צלם, גיא, קושי. אוקיי? אז זה בכלל. דווקא בערבית יש הרבה מאוד מקרים כאלה וטענות כאלה מהשנים האחרונות, מצד ארגוני זכויות אדם דיגיטליים, ערבים, פלסטינים ואחרים, שיש חסימה אוטומטית, או הסתרה אוטומטית של כל פוסט, שכולל בתוכו ציון של מילים, כמו שייך ג'רח, או אל-אקצה, וכן הלאה, שגם אם הקונטקסט הוא בכלל לא קונטקסט של אני בעל טרור, לא, אני יכול להגיד אני דואג ממה שקורה בשייח ג'ראח או באל-אקצה.
זה מעיד...
זה המתח בין מוגנות ובטיחות לבין חופש הביטוי.
זה מעיד באיזשהו מקום על מוגבלותו של האלגוריתם, כן? על מה שמעורר תמיהה ואולי אפילו כעס ותסכול, איך ייתכן שאומת הייטק וטכנולוגיה ומוחות גדולים וכל עולם האינטרנט, כיצד? היא נוחלת כישלון גדול כל כך גם בזירה הזאת. כיצד ייתכן שחמאס מצליחים לשכנע, להעביר את המידע המניפולטיבי שלהם, ובעצם לבטל, כמעט אפשר לומר, את עצם קיומה של השואה הזאת שהתרחשה על אדמתנו במציאות?
אני חושב שצריך להבין שיש פה מגבלה מאוד גדולה, שאנשים נוטים לשכוח או לא להבין אותה. והיא קשורה קצת לטרמינולוגיה ולדימויים. אנחנו אוהבים לקרוא לרשתות חברתיות כיכר העיר הווירטואלית וכן הלאה. זה דימוי מאוד מאוד מטעה. כי כיכר העיר זה מרחב ציבורי. כביכול הוא נותן גישה ניטרלית ופתוחה ושווה לכולם. אין היררכיה, אין הטיות. הרשתות החברתיות הן ממש לא כאלה. הן סגורות, הן מוטות, הן מסחריות, הן בבעלות פרטית. היכולת של המדינה, במיוחד אם היא לא רוצה בזה, ובטח של חברות טכנולוגיות ושל פעילים ושל אזרחים, לבצע בתוכה פעולות, היא מאוד מאוד מוגבלת. אפילו מחקר אקדמי כבר הוגבל בשנים האחרונות יותר ויותר, שבעבר הרשתות החברתיות סיפקו לפחות גישה לנתונים ומידע, והיום רובן כבר אפילו את זה לא עושות.
למה? למה החמאס הצליחו להשתלט על המרחב הזה?
החמאס בעצם השתמש בתכונות של הרשת שהם הפצה, חשיפה, ויראליות לטובתו.
נו, ולמה אנחנו לא יכולנו לעשות אותו דבר?
כי אנחנו מנסים לעשות הפוך.
כי לנו הרי היה את האירוע הנורא הזה. למה אנחנו לא הצלחנו לתווך אותו החוצה בדיוק באותם כלים?
כי מבחינת כל הפלטפורמות הגדולות, מדינת ישראל לא מעניינת. היכולת של מדינת ישראל לכפות משהו על הפלטפורמות אפסית, לא מבחינה משפטית, לא מבחינת כוח שוק. אנחנו רואים שמדינות כמו הודו למשל עם הכוח שלהם, כשהממשלה מבקשת משהו מהרשתות, הן מתיישרות והן עושות. אנחנו רואים מדינות אחרות, שוב גדולות, שאכפת ממה שקורה. ישראל, גם המשפט פה, לא יכול לשלוט על איך שמתנהלים התאגידים האלה.
אני חושב שאנחנו כישראלים, אפרופו תיבות עידוד והטיות, נדמה לנו שכולם נגדנו, והחמאס ניצח, והחמאס הצליח, והוא השתלט, וקודם כל אני חושב שהתמונה יותר מורכבת מזה. אני חושב שמאמצי הסברה רבים של ישראל, גם מדינתיים וגם אזרחיים, זכו להצלחות מרובות. אני חושב שחמאס ספג הרבה מאוד הפסדים תדמיתיים. אני חושב שהניסיון למסגר ולהציג אותו כהמשך של דאש, אייסיס וכן הלאה, צלח בהרבה מאוד מקרים, ובהיבטים רבים ההסברה הישראלית כן רתמה את הרשתות החברתיות. לא, אולי מדינת ישראל לא הייתה ערוכה לזה, ומדינת ישראל הייתה חלשה בהסברה. זה סיפור אחר שהוא לא סיפור של טכנולוגיה. כולם חושבים, גם הפלסטינים, אני יכול להביא לך כתבות באנגלית, שהפלסטינים אומרים אותו דבר. שגם אותם חסמו ולא ראו אותם. קודם כל צריך לזכור דבר אחד, היו הרבה מספרים שפרסמו על כמות ההשטגים והסרטונים והפרסומים בעד פלסטין ובעד ישראל, כאילו שזה אירוויזיון. צריך לזכור משהו, יש מעט ישראלים ויהודים בעולם ויש הרבה מאוד ערבים. בסוף זה משחק של מספרים, וזה לא דיון של טכנולוגיה ואלגוריתמיקה, זה דיון של הסברה ודעת קהל.
אבל ההסברה משתמשת באמצעים טכנולוגיים.
ברור, אבל, ישראל, אבל בסוף גם יש עקרונות שקשורים בהסברה וביחסי ציבור ובדיון ציבורי. ככל שהזמן עבר, והיו נכון. יותר ויותר מתקפות והריסות בתים וילדים מתים בעזה, והמרחק מהטווח הלך וגדל, דעת הקהל הלכה והוטטה. יש גבול לזמן שבו אפשר להשתלט על מרחב וירטואלי של הסברה ושיח.
אבל עדיין...
סביב אירוע של 24-48 שעות.
אבל זה היה אירוע שלא היה כמוהו מבחינת הממדים שלו, בקפסולה מאוד מאוד מצומצמת של זמן, אבל מחריד, ואני לא מבינה איך הנשורת של הדבר הזה לא החזיקה יותר מעמד, שוב, בתוך הפלטפורמה...
אולי כי באותו זמן מתרחש אירוע מחריד אחר. ואנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו מסתכלים מתוך תיבת העידוד שלנו, מתוך הבועה שלנו, שמסתכלת על האירוע המזעזע והמחריד הזה, והוא מבחינתנו הדבר היחידי שקורה. יכול להיות שנכשלנו בהסברה, אין איזה שום קשר לטכנולוגיה והייטק. גם לא היה מערך הסברה.
אבל ההסברה משתמשת באמצעים האלה.
בסדר, אבל זה יכולות שהן יכולות של יחסי ציבור.
אולי פה מערך הסברה משוחד וזה שהיה אפשר להפעיל אותו במקרה חירום. יש אבל משהו יותר מהותי שאני חושב שצריך להבין, שאנחנו אומרים למה לא הצלחנו בהסברה, כי אנשים בטיק טוק ואנשים בפייסבוק לא מחפשים לשנות את דעתם. מי שבעד ישראל יעשה נקסט על הסרט שיהיה בעד, ומי שנגד יאהב ויפיץ אותו לכל החברים. אז אפילו הציפייה הזאת שנשנה משהו, זה לא קורה, שוב, אפילו לא בטוח בטלוויזיה ובעיתונות הכתובה, אבל זה בוודאות לא קורה כשאנחנו מדברים על הדיגיטל. אין כבר שכנוע, אין הסברה.
מצד אחד אין שכנוע, מצד אחד אנחנו אומרים שזה משכנע בצורה...
גם השיח ברשתות הוא שיח קצר, שטחי, ממוקד, עם מעט מסרים, עם הרבה סאונד בייטס. המגמה הולכת ומחריפה של בעיקר של צעירים מתחת לגיל 30, מתחת לגיל 20, לצרוך את המידע ואת החדשות שלהם, לא מגופי חדשות ותקשורת מוסמכים וממסדים, אלא ממשפיענים, אלא מערוצים ברשת. וערוצים ברשת עושים את זה מהר, קצר, צבעוני, סנסציוני. אין מקום לשיח מורכב ומפורט.
אז מכיוון שאין מקום לשיח מורכב, גם כנראה יש הרבה חוסר ידע ברור. בקרב אותם מצרכנים, בעיקר צעירים. ובשטף הזה היו גם חריגים, היו אפילו אולי התחכמויות או שימוש בפלטפורמה כדי ליצור אבסורד ולהציג את הבורות וההדריות של המשתמשים שלא באמת יודעים במה משתפים פעולה.
בעצם יש איזושהי התנהגות מאוד עדרית ומאוד שטחית של הרבה מדעת הקהל ברשתות החברתיות, בעיקר באלה שממוקדות בתמונות וסרטונים. זה כמו שצילמו הרבה מפגינים בארצות הברית, בהפגנות בעד פלסטין, שרים מהנער ואל הים, וכשניגשו אליהם שאלו אותם באיזה נער מדובר, באיזה ים מדובר. איפה זה בכלל עזה? הם לא ידעו להגיד. זה מה שנקרא סלאקטיביזם, זאת אומרת, זה סוג של אקטיביזם קורסה כזה, אקטיביזם עצלני. אני מרגיש טוב עם עצמי שאני משתף משהו, היום הטרנד זה לשתף תכנים פלסטינים. היו אקטיביסטים ישראלים או פרו-ישראלים שניצלו את זה והעלו כל מיני דברים שדווקא מגחיכים את הטענות של חמאס ושל הפלסטינים, ובעצם גרמו לכל מיני תומכי חמאס או תומכי פלסטין לשתף דברים שדווקא היו בעד ישראל, בלי לחשוב ולהבין אותם עד הסוף. כיתובים מתאים בערבית וכל מיני דברים כאלה שכביכול...
של חמאס שווה דייש,
למשל,
משהו
בדיוק,
כזה.
למשל, והם כן. לא... דווקא לשתף תכנים כן. שהם אנטי חמאסים.
אז אנחנו מדברים על מערב פרוע, או שבכל זאת יש דרך לרסן את זה? האם למנגנוני הרשתות הללו, למנהלי הרשתות הללו, אין אמצעים להשתלט על זה?
כן, אנחנו נמצאים במערב פרוע, ובמערב הפרוע הזה יש כרגע ארבעה שריפים. גוגל, שמפעילה גם את יוטיוב ואת מנוע החיפוש, ואת ג'ימל ועוד הרבה שירותים, טיק טוק, מטה עם פייסבוק ואינסטגרם, וטוויטר של אילון מאסק במידה מסוימת. כל פלטפורמה מסחרית כזאת יכולה בהחלט להחמיר את האופן שבו היא בודקת תוכן, יכולה להקל על האופן שבו היא בודקת תוכן, ואפשר לראות את זה ממש אם נסתכל על השריף מאסק ואיך הוא חושב שהמערב הפרוע שלו צריך לראות, לבין השריף צופרגרברג והירה לכל המשפחה שהוא מנסה לבנות. יש שם המון דברים שאסור, לא בולינג, לא משהו גרפי, לא אלימות. טוויטר, מיומה הראשון, עוד לפני מאסק, בגישה של כל עוד זה חוקי זה מותר, יש פורנוגרפיה בטוויטר, מי שלא רוצה לראות לא נחשף לדברים. המדינות שלה, אם היא נתקלת בשקרים, בדיסאינפורמציה, הם אומרים, נסמן את זה. אנחנו לא רוצים צנזורה, אנחנו מאמינים בתפיסת חופש ביטוי, אולי אוטופית, אבל מוחלטת, ולכן המקרים שבהם הם יורידו משהו, הם מפסיעים.
יכול להיות שהם דווקא מקדמים את הדברים האלה, משום שזה מעורר אנשים לתגובה, ובעצם, שוב, אם אנחנו מדברים על רשתות מסחריות, אז הן מפיקות מזה גם... תועלת לטובתם?
אין ספק שכל הפלטפורמות רוצות שנהיה שם כמה שיותר זמן, זה מכניס יותר כסף, ואנחנו גם יודעים שככל
לא
שתוכן
כן.
מקצין, ככל שהוא מעורר, ככל שהוא מעורר מחלוקת, הוא יגרום לאנשים להיות שם. אז זה, בוא נאמר, אם אנחנו מוכנים שאת העשייה כזאת תתקיים, אני לא יודע אם זה המקום...
האינטרס שלהם הוא דווקא לקדם, ולא לרסן.
בדיוק, עכשיו הם כן מגלות אחריות, זאת אומרת, צריך, שוב, יש כאלה שמשווים אותם לחברות הסיגריות, במובן כן. שכל הביזנס שלך בנוי על זה שאתה פוגע ומזיק למישהו אחר בלי לגלות לו. התמונה היא כנראה יותר מורכבת מזה. אני אומר תמיד, אפשר להצביע ברגליים. יש לנו חלופות, וזה משהו שכדאי לחזור ולהזכיר אותו.
כן, באמת, אני חושב שהטעות של רבים מאיתנו זה שאנחנו מתבלבלים וחושבים שמה שהם אמרו בהתחלה, שהמטרה שלהם זה לחבר בין אנשים, ושזאת רשת חברתית, ושהם רוצים להביא לנו תוכן שמעניין אותנו, ולא. המהות שלהם היא להשאיר אותנו הרבה זמן בפלטפורמה, כדי שנראה פרסומות. המוגנות והבטיחות של משתמשים ברשתות חברתיות ובפלטפורמות באינטרנט, היא קצת דומה למצב במכוניות. כשאנחנו נוסעים במכונית בכביש מהיר, יש כמה גורמים שמשפיעים על המוגנות ועל הבטיחות שלנו. גורם אחד זה החברה שמייצרת את המכונית. האם המכונית היא בטוחה? קריות אוויר? האם השלדה שלה מגנה עלינו במקרה של תאונה? גורם שני זה המדינה, נכון? האם המדינה שמה רמזורים? האם המדינה מחייבת כללים על המכוניות ועל הנהגים? האם המדינה שמה במפרים?
מצב הכביש.
כן, אבל הגורם השלישי זה גם הנהג.
זה אולי הגורם הכי
נכון?
מרכזי.
אם אני נוסע, נכון, אם אני נוסע 80 או 120, כן. או אם אני חוגר חגורה, המצב ברשתות החברתיות בסופו של דבר, וחשוב להבין את זה, הוא חיבור בין כל הדברים האלה גם. האם הרשת החברתית עושה את המקסימום להגן עליי? האם אני כמשתמש משתמש בה בתבונה כן. ובאחריות? והאם אני בכלל, אולי עדיף שאני אלך ברגל או ירכב באופניים, כמו שצף אמר? והאם המדינה... עושה משהו, ובניגוד למה שקורה עם מכוניות ועם סיגריות, היום המדינה, במיוחד בישראל, היא לא עושה כלום מה שקורה ברשתות החברתיות. כלום, היא לא נמצאת שם בכלל.
כן, אני מבינה שדווקא מנציגות האיחוד האירופי הגיעה דרישה.
באיחוד האירופי עברה לפני 4 חודשים חקיקה דרמטית, שבעצם קובעת שורה ארוכה של נורמות של חובות על ענקיות הרשת האלה, לספר לנו מה בדיוק הם עושים ומפעילים כדי לסנן את התוכן, כמה ממנו נבדק אנושית, כמה ממנו נבדק על ידי אלגוריתם.
והם מספרים?
הם מתחילים לספר באירופה.
כן.
שוב, למדינות, אם אתה היום אזרח אירופי, אתה יכול לדעת בדיוק כמה דוברי כל שפה יש בכל אחת מהפלטפורמות. פלטפורמות, כמה תכנים היא הסירה במדינה שלך, ויותר מזה, וזו החקירה שנפתחה נגדם בנובמבר, החקיקה הזאת גם אומרת לפלטפורמות איומים שהם סיסטמטיים, כמו דיסאינפורמציה באמצעות הפלטפורמות שלכם, אתם חייבים לזהות ולהשקיע משאבים משמעותיים כדי להתמודד איתם. וזה היה הרקע לחקירה, כי האיחוד האירופי סבר, לפי מה שהוא ראה ב-X, וגם בחלק מהפלטפורמות האחרות באוקטובר-נובמבר, שאין מנגנוני בטיחות שאמורים לצמצם או להגביל את התפוצה של דיסאינפורמציה.
גדיל אולי לומר מייסד או מנהל של הטלגרם, דורוב, שבעצם חמאס השתמש בטלגרם כדי להזהיר אזרחים באשקלון לעזוב את האזור שבו הם תוקפים, נו.
אגב, שריפים, טלגרם במשך כמה ימים ארוכים, אפילו שבועות, אפשרה לערוצי חמאס להפיץ בעצם לישראלים דרך טלגרם תכני טרור, והמדינה לא הייתה מסוגלת לעשות עם זה כלום.
אפילו ביחידת הסייבר של המשטרה, ומחלקת הסייבר בפרקליטות הם היו חסרי אונים.
וזו דוגמה, מי שהביאה בסופו של דבר לחסימת ערוצי חמאס בטלגרם בישראל, זאת גוגל, וזה רוב האנשים, אולי זה יישמע להם מוזר, למה? כי גוגל היא תמנון ענק, שיש לו הרבה מאוד זרועות ושירותים, ואחד השירותים קוראים גוגל פליי, וגוגל פליי זאת החנות שממנה כולנו מורידים אפליקציות למכשירי האנדרואיד שלנו, ואם אני רוצה להשתמש בטלגרם, אני צריך להוריד את האפליקציה של טלגרם מגוגל פליי. וגוגל אמרו לטלגרם, אם אתם רוצים שהאפליקציה שלכם תמשיך להיות זמינה בחנות שלנו, אתם צריכים לחסום או להסתיר את ערוצי חמאס, אחרת אנחנו מורידים אותה מהחנות. וזה בסופו של דבר מה שהביא לחסימה. אבל אני רוצה להגיד שדיסאינפורמציה, או כמו שאוהבים לקרוא לזה פייק ניוז, תוכן כוזב, זה אתגר שהוא מסדר גודל אחר לחלוטין מכל מה שדיברנו עד עכשיו, ולכן גם האיחוד האירופי משקיע בזה הרבה מאוד מאמצים עכשיו, כי גם האיחוד האירופי תחת מתקפה של דיסאינפורמציה רוסית וסינית ואיראנית, זה לא משהו שהוא מוחלט שאפשר להגיד עליו הוא חוקי או לא חוקי, או שאפשר להגדיר דם או איברים או עירום. דיסאינפורמציה היא בסופו של דבר, בעיני המתבונן, היא עניין של עמדה, של טענה, של דעה. ולכן רוב הרשתות גם היום אין להם כללים ברורים למה זה דיסאינפורמציה, ורוב השתות לא חוסמות דיסאינפורמציה. ולצערנו, הרבה פעמים גם דברים שביום א' מוגדרים ונראים כדיסאינפורמציה, ביום ו' מתגלים כלא כל כך דיסאינפורמציה.
אני רק רוצה בכל זאת, הרי רובנו נוטלים חלק בהשתתפות כזאת או אחרת, פעילה או סבילה, באי אלו רשתות חברתיות, אבל אנחנו לא יודעים דבר וחצי דבר, באמת איך המנגנון הזה עובד. אז אנחנו אומרים אלגוריתם, שזה איזו מילה כזאת היא מאוד לא ברורה, אבל זה לא רק אלגוריתם, זה באמת איזו שרשרת של מנגנון שעשוי באמת מכמה שכבות, אז קצת מה קורה שם מאחורי הקלעים של הדבר הזה?
ברגע שאת מפרסמת תוכן ברשת חברתית, מעלה פוסט או תמונה או סטורי, הדבר הזה יהפוך להיות זמין תוך כמה שניות, והאתגר של החברות האלה, איך בכל זאת גם לאפשר לדברים שיעלו מהר, זה הרי היה הקסם של פייסבוק, שלא נחכה עד שיאשרו לנו הודעה. אז בשלב הראשון, כל פוסט עובר בחינה אלגוריתמית אוטומטית, שאם יש בו גרפיקה, אז לאתר דברים שקל לאתר, למשל עירום, למשל פורנוגרפיה, שהמערכות האלה אגב מאוד טובות בזה.
זכויות יוצרים, אגב, גם בזה הן הכי טובות, אני חושב, נכון? תנסי להעלות סרטון עם שיר מהרדיו, ויחסם אותך מיד.
בשלב הזה, אם זה טקסטואלי, אז יש גם פילטרים יחסית גסים של מילים אסורות. ברגע שסרטון עלה, יש אפשרות גם לדווח עליו, זאת אומרת, מישהו שנתקל במשהו שמפר או שפוגע, ולפעמים הפלטפורמות יכולות גם לאתר משהו יומיים, שלושה, ארבעה אחרי שהוא עלה ולהוריד אותו, ואחרי זה הדברים האלה מגיעים לבחינה של בודק אנושי. מדובר באנשים שמרוויחים שכר מינימום במדינות עולם שלישי בעיקר, שמקבלים סכומים זעומים על מעבר של לפחות 2,000-3,000 פריטי תוכן מזעזע ביום. ורק מקרים שהם ככה מיוחדים או מקרי דגל עולים לדיון פתוח במה שנקרא מועצת הפיקוח של מטא, אבל יש פה עוד דברים יותר נסתרים. זאת אומרת, תכנים שהם לא במפורש אסורים, אבל הפלטפורמה חושבת שהם יעוררו רעש, שהם אולי יעוררו קראו איזשהו רעל, היא תגביל את החשיפה שלהם בשקט. את תעלי את הפוסט הנפלא הזה שלך, ומעט מאוד אנשים כנראה יחשפו אליו. זה מה שנקרא לפעמים shadow banning, וזה משהו שגם פוליטיקאים חושבים שעושים להם.
ראינו את זה בצורה מאוד מאוד בולטת מיד אחרי 7 באוקטובר, אבל ראינו את זה דווקא בהסתכלות השוואתית, זה היה מעניין לראות. בפייסבוק ובאינסטגרם היה מאוד ברור, ואני יכול להגיד את זה גם על סמך שיחות עם אנשים מבפנים, תכנים שהם נראו כתכנים מכתבים, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל עד לפני כמה שנים היה רק כפתור אחד, לייק. ולפני כמה שנים הוסיפו עוד 4 כפתורים. לייק, לאב, הייט, קריי, וכן הלאה. מה זה? זה דאטה, אוקיי? זה היכולת של פייסבוק לאסוף עוד ועוד מידע על הרגשות שמתעוררים בנו מתכנים שונים.
ועדיין אומרים שאין מספיק, שצריך עוד.
יש גם עוד המון דרכים, כי כל פעולה שלך בכל פלטפורמה היא בעצם מוזנת לאלגוריתם. ומה שקרה בפלטפורמות של מטה בשבועות שאחרי 7 באוקטובר, זה שהיא לחלוטין הורידה דירוגים וחשיפה לתכנים שהם תכנים קונפליקטיביים. תכנים פוליטיים, תכנים מעוררים כעס, תכנים מעוררים זעם. כל מה שראינו מאוד מאוד מצליח בתקופת המחאה נגד ההפיכה המשפטית. בסוף המינון הוא לא לפי התוכן, אלא לפי הרגש שזה מייצר, אבל מה שמעורר הזדהות, תמיכה, התרגשות, הרי המון פוסטים של חקלאים שרוצים עזרה, המון, משפחות של חטופים, המון, סיפורים על אנשים שתורמים, המון, ולעומת זאת, אם היית הולכת באותו זמן ל-X, לטוויטר, תמונת מראה. ראינו את הדברים שאנחנו מתנגדים אליהם. אנשים מהשמאל ראו המון דברים מהימין, ואנשים מהימין ראו המון דברים מהשמאל. כל פלטפורמה יש לה אלגוריתם שונה. זה לא הכל אותו דבר.
אבל מאחר שלא מדובר באנשים, אלא באמת, לפחות בשלב הראשון, באלגוריתם, במנגנון טכני, הוא נראה לי לא מבחין בהקשר, נכון?
לא, הוא יודע בהחלט
שכן. לא, יש גם לפעמים דברים שאנחנו יודעים שהושקטו לפי סוג הדוברים.
לא, אבל רגע, אני אתן דוגמה, אפילו מילה שעלולה להדליק נורה אדומה, אלא שאם היא נאמרת דווקא בתוך משמעות הפוכה למה שנדמה, ואז התוכן מוסר, הוא בעצם דעות ותכנים שכן חשוב.
שוב, הוא לא יוסר, הוא בדרך כלל לא יוסר. הוא יקבל חשיפה נמוכה.
יוסתר, זה המילה.
תראו, אני אספר לכם דוגמה אישית. 3 פעמים שפרסמתי את התוכניות שלי כאן, של מאחורי הקלעים, פוסט אחד על ציורים בעקבות 7 באוקטובר, פוסט אחר על שפת השיח אחרי 7 באוקטובר, ואף אחד מן הפוסטים האלה לא זכה כמעט לנראות. ברגע שהחלפתי תמונה, כי אני הבנתי מיד שמשהו קורה פה, החלפתי את התמונה, הסרתי את צמד המילים 7 באוקטובר, פתאום הם הופיעו, ואני שומעת מלא מעט משתמשים על חוויה דומה של הקטנת חשיפה עד בכלל לא, אז השאלה אם מישהו מצנזר אותנו.
אני לא חושב שזו צנזורה במובן הזה של לנסות להשקיט רעיון, אלא לפחות מה שפייסבוק תגיד, מהניסיון שלנו, כשאנשים מישראל מעלים משהו עם הדבר הזה, החשיפה פה דווקא רעה, זה מביא המון תקיפות, אולי איומים, בוטים שמגיעים.
זאת אומרת, מספיק שיהיו המילים 7 באוקטובר, לא משנה באיזה הקשר זה נאמר.
את השאלה הזאת צריך להתקשר למנכלית פייסבוק, לפייסבוק העולמית, לשאול אותה, לדרוש תשובות. זה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות.
זהו, מה שאתם עושים, יש לכם מושג?
לא, כי זה בדיוק, זאת הקופסה השחורה בסופו של דבר שפועלת מאחורי הקלעים. אגב, יכול להיות שאנשי פייסבוק יגידו לך בעצמם שהם לא עד הסוף יודעים מכיוון שזה מנגנון בינה מלאכותית. מזינים לו המון פרמטרים. הפרמטרים האלה הם בדרך כלל לא התמקדות במילה מסוימת או באדם מסוים. אני חושב שגם המילה צנזורה היא לא כך מדויקת, כי צנזורה זה כשבן אדם רוצה להגיד משהו וסותמים לו את הפה. ופה יש מנגנון הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מתוחכם, יש בו הרבה מאוד פרמטרים, ובדרך כלל הוא מתעסק יותר בהחלשה של קולות ושל ווליום ושל בולטות, ולא בסתימת פיות. זה המחיר של להיות בידיים של פלטפורמה מסחרית, פרטית, גלובלית, שחוקי המשחק שלהם לא שקופים, ואגב, גם באירופה היום האלגוריתם של החשיפה הוא לא שקוף. וגם יש קושי רב בלשקף אותו בכלל, כי גם אם ייתנו לך את הקוד של האלגוריתם, את לא תביני שום דבר. זה חלק מחוקי המשחק.
אני רק מבינה שיש אנשים, וזה עוד לפני 7 באוקטובר, שמצאו דרכים לעקוף את המכשול הזה לאלגוריתם, והם למשל שינו כל מיני אותיות.
זה תמיד היה איזה מה שנקרא to game the algorithm, לשחק עם האלגוריתם, ותמיד יש איזשהו משחק של חתול ואכבר, שהאלגוריתם מנסה לצנזר כל מיני מילים. יש הרבה מאוד מחקר מעניין על תנועות ניאונציות ועליונות לבנה בארצות הברית, שהרשת מצנזרת להם שימוש בסמלים ומילים ניאונציות, אז הם מצאו כל מיני חלופות של מספרים ואותיות. המחקר קורא לזה פולקלור דיגיטלי, על מה האלגוריתם מעדיף או לא מעדיף.
אותו דבר עם החמאס, שראינו עכשיו אנשים שחושבים שהנה הם הצליחו לעבור את הפילטר, כותבים חמאס עם המספר 0 במקום סמך בסוף.
או אונס עם המספר 0, כן.
האם זה באמת אפקטיבי או לא, אני לא חושב וזה, ואולי אפקטיבי ליום יומי הדברים האלגוריתם ילמד את זה, אז היכולת שלנו, אנשים מהיישוב, לרמות את האלגוריתם של מטה, טיק טוק או גוגל, הוא די אפסי.
נכון, במשך שנים את זוכרת, ממשיכים להגיד גם היום, לשים תמונה, לשים סרטון, אם אתה שם לינק, תשים אותו בתגובה. בואי, זה בסוף ברמה של פולקלור.
זה נכון או לא?
זה ברמה של פולקלור.
רק הבכירים בחברת מטה יודעים להגיד לך בדיוק, אף אחד לא, כולם מנחשים.
אבל גם למה שנדמה לנו ואנחנו מרגישים, יש איזשהו בסיס עובדתי.
נכון, אבל הוא משתנה כל הזמן. זה בדיוק העניין. זה לא איזושהי תופעת טבע שככל שנסתכל עליה יותר, נבין בדיוק את הדינמיקה שמניעה אותה. הדברים האלה משתנים ברמת השבועות. אז גם אם הבנו, גם אם תיעדנו משהו ב-2019, הסבירות שהוא יוכל למדת מה שקורה עכשיו היא מאוד מאוד נמוכה, ובטח שלא בזמן אמת. כל מה שאנחנו מגלים, למשל, עובדת פייסבוק שחשפה, כן, פרנסס האוגן, שבאמת תיקיה, היא באמת, זה היה המקרה היחידי שהצלחנו לקבל הצצה לכללים פנימיים, למשל, שפייסבוק לא אוכפת את הכללים שלה על תוכן, על אנשי ציבור, על אנשים הרבה מאוד עוקבים.
נכון.
זאת אומרת, היא ממש חשפה רשימות לשמות, בדיוק. עכשיו, זה קורה פעם ב...
לא, זה מוביל לתהייה שגם היא נשמעת לא מעט, על אינטרסנטיות מצד גורמי כוח שמסרים מסוימים יושתקו והיכולת שלהם להשפיע על פעילות המנגנון של רשת כזאת או אחרת.
אז יש דוגמה?
גם אצלנו את אנשי השלטון.
האשמה בישראל אני חושב שהיא לא מבוססת, כי ישראל לא יכולה לרכוח שום עסקה משמעותית. הדוגמה המובהקת למה שאת אומרת היא מה שאנחנו רואים ביחסים של הודו, ובטח ראש ממשלת הודו עם הפלטפורמות, שכשהייתה ביקורת כלפיו, כלפי המפלגה שלו בשנה האחרונה, הרשתות נענו. ובואי נזכר אפילו יותר אחורה, סין, טורקיה כבר מזמן מקבלות מגוגל למשל גרסה מסוננת ומותאמת של מנוע חיפוש לפי דרישות השלטון.
מה קורה באמת בעניין הזה מבחינתנו?
מה שאנחנו יודעים לומר זה א', שבהחלט פוליטיקאים ופוליטיקאים בשלטון, רשתות חברתיות זה כלי שימושי וחשוב בשבילם, והם רוצים לשמור על קשרים טובים עם הפלטפורמות ועם החברות הגלובליות. הרבה פעמים אנחנו רואים אותם גם עושים ביחד אירועים ומתארחים. זכור נפתלי בנט שישיק איזשהו קמפיין.
תראה אילון מאסק ועכשיו.
ואילון מאסק, בדיוק. אילון מאסק שבזמן שהוא אפשר הפצה של תכנים אנטישמיים ואנטי ישראלים וכן הלאה, טסו אליו עוד לפני השביעי באוקטובר ראש הממשלה, ובאותו זמן אין רגולציה. אז את יכולה לעשות אולי...
אז יש דברים בגו.
את יכולה אולי לחבר את הקווים.
אין איזשהו משהו ברור. אני חושב שזה פשוט חוסר כוח. אנחנו מדברים פה לא על דוד מול גוליאת, אנחנו מדברים מבחינת ישראל והיכולת שלה. בוא נאמר, גם אם היו רוצים לשחרר, אין לאף אחד בישראל שום דבר מספיק משמעותי להציע לאחת מענקיות הטכנולוגיה. אנחנו באמת נון אישו. מה שאנחנו רואים אולי מאחורי הקלעים בזווית של ישראל, למזלנו לא מעט ישראלים הם בכירים באזורים כאלה ואחרים של חברות הטכנולוגיה הגלובליות. אז לפעמים אנחנו שומעים כן על מאמצים או תשומת לב שניתנת מאחורי הקלעים. אין להם עניין לפרסם את זה פומבית, שעכשיו לצורך העניין פייסבוק או גוגל נהנתה לבקשות, הם רוצים להיות אובייקטיביים לשרת, אז יש בגלל
איזה ש... איזה בקשות של...
למשל להסיר באופן זמני חשבונות של חמאס, או לטפל יותר מהר בתכנים של חטופים או של גופות דברים שקורים, אז זה אולי הערוץ השפעה היחידי שעוד יש איכשהו לישראל על הגלובליות, שהרבה מאוד מהבכירים שם הם ישראלים.
אבל המחשבות החששות הללו הם גם תוצר של אותה מסתוריות שאופפת את התנהלות הרשתות הללו, או את אותם מאחורי קלעים, או אותה קופסה שחורה, שבפועל ערערה מן היסוד את ההבדלים בין מציאות לבדיה, בין אמת לשקר, בין אותנטיות לזיוף, ובעצם האפשרות הבלתי מוגבלת לא להיות מחויבים לאמת ולמציאות, גרמה לתופעה חברתית תרבותית שירת אסון באחד המאמרים ששלחתם לי לקראת התוכנית. מכנים זאת אפילו הרעלה רדיואקטיבית.
דפנה מאור בדמרקר תיארה באמת הרשתות החברתיות כסוג של מקבילה לפצצת האטום.
כמו שמכונת הדפוס נחשבה כפצצת אטום, ובטח נכון. גם העיתונות ובטח הטלוויזיה. אני חושב שכולנו זוכרים איך תוארה הטלוויזיה בשנות ה-90.
אני חושב, האינטרנט בכלל, קודם כל, והרשתות החברתיות בפרט, יש להם השלכות חברתיות, פוליטיות, תרבותיות, משמעותיות ביותר. אני לא בטוח שהן דווקא רק הרסניות, אוקיי? חייבים לזכור שהם גם עשו המון דברים טובים, ואפשרו מחאות, ואפשרו מהפכות, ואפשרו יזמות, ותקשורת גלובלית חסרת גבולות, וכן הלאה, אבל הם גם, יש להם יכולת להשפיע על המציאות, ההתרחשויות וההשלכות שלהם, הן לא נשארות ברשת, הן לא רק וירטואליות, והן יכולות בהחלט להשפיע על חיים של אנשים, ולפגוע בחיים של אנשים.
מה שבאמת מצוין באותו מאמר, מאוד מעניין, כתבה שם שהרשתות החברתיות הן אנטי-היסטוריה לאמת ולעובדות כבר אין משקל, שזה בניגוד למה שאנחנו קוראים לו היסטוריה. האמת נמחקת, אנשים, למשל, נותנת שם את הדוגמה על השקרים, על החיסונים שהיו עד לא מכבר בקשר לקורונה.
כן, לא מזמן ציינו 3 שנים, אגב, ל-6 בינואר, למתקפה לקפיטול, שזאת גם דוגמה טובה, שבעצם האופן שבו טראמפ השתמש ברשתות כדי לגרום לקהל אדיר להאמין בכל ליבו שזייפו את הבחירות ושגנבו מטראמפ את הנשיאות, גרמה לאנשים לעשות דבר שהוא היה עד אז בלתי נתפס. הם קמו, עלו לוושינגטון, שברו את חלונות בניין הקפיטול ופלשו לתוכו. זאת אומרת, זו דוגמה טובה לכוח של הרשתות באמת להנדס תודעה, לייצר מניפולציות, אבל מה שנורא חשוב, המסר שאנחנו, אני לפחות מאוד רוצה להעביר פה היום, זה שהשנים האחרונות תשתשו במיוחד עבור צעירים את ההבחנה בין האינטרנט בכלל כטכנולוגיה, כתשתית של ידע, של תקשורת, לבין הרשתות החברתיות, המסחריות, הפלטפורמות האלה, שהם רק חלק מסוים וסוג מסוים של שירותי רשת, ושתפסו הרבה יותר מדי נפח בשנים האחרונות.
זהו, שזה לא רק שהאמת נשמטת תחת רגלנו בהרבה פעמים, באמת, למשל, בסיפור על החיסונים, שפרסמו כל מיני אסונות שקרו למי שהתחסן, ואז זה באמת גרם לשבירת האמון בכלל בממסד הרפואי ובמדע. זה ממש הרחיק לכת.
גם בקורונה ראינו את זה, בקורונה.
בקורונה, כן, בוודאי. או פייק ניוז ברשתות החברתיות שממש פוגעים בדמוקרטיה. אבל יש כאן באמת מאפייני תרבות מאוד מסוימים שמנותבים להתנהגות אגרסיבית, שלילית, תוקפנית, מסוכנת.
ג'ונתן היידט הוא פסיכולוג חברתי אמריקאי שבוחן את ההשפעה של רשתות חברתיות על פוליטיקה ותרבות, ובעצם הוא מתאר את האופן שבו האלגוריתם של הרשתות החברתיות, שמעדיף באמת את הוויראלי, את המכתב, את המסעיר, את השטחי, על פני הדיאלוג המורכב, על האזורים האפורים שבהם אנשים דנים אחד עם השני ומשכנעים אחד את השני, הוא בעצם משקף את האופן שבו הרשתות החברתיות וההשתלטות שלהם על השיח הפוליטי והציבורי הופכות את הפוליטיקה ואת התרבות ואת החברה לבעלת אותם מאפיינים, ובאמת בעידן טראמפ, גם בישראל, לצערי, בעידן נתניהו, רואים את זה גם במדינות אחרות, בברזיל עם בולסונארו, בהונגריה, ראו את זה בברקסיט, באנגליה, האופן שבו הפוליטיקה השבטית מתארגנת בצורה אחרת, הרשתות החברתיות מתווכות לנו את המציאות בצורה שבה אנחנו בעיקר מקשיבים למי שדומה לנו, והמרחק בינינו לבין מי שחושב אחרת מאיתנו, הוא הולך וגדל בכזאת צורה שאנחנו מתחילים לחשוב שמה שהוא חושב זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. אם הוא חושב אחרת ממני, אין לו זכות קיום. וראינו את זה באמת מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות בישראל סביב המאבק על המהפכה המשפטית ובארצות הברית עם טראמפ.
אבל למה אני רוצה להבין מה הגורם המסוים של הרשת החברתית?
היידט אמר, העשור האחרון היה העשור המטומטם ביותר בתולדות ההיסטוריה והפוליטיקה האמריקאית. השטחיות, האופן שבו מסרים הולכים ומצטמצמים לשורה אחת, ועל האופן שבו אני כבר לא מסוגל או בכלל לא רואה, כי האלגוריתם לא מראה לי את מי שחושב אחרת ממני. אני כל הזמן נמצא בתוך איזושהי בועה, שאני שומע כל הזמן דברים שדומים לי ושמסכימים איתי, או שלחילופין, אני שומע מי שמאוד מאוד לא, אני לא מסכים איתו ואני שונא אותו, הוא גורם לי איזושהי תחושה של זעם ואיזושהי תחושה של אלימות. הדבר הזה הוא דבר שהאלגוריתם מכוון אותנו אליו. אגב, למשל, טוויטר הגביל אותנו בעבר ל-140 תווים, הגביל אותנו אחרי זה ל-280 תווים. הוא צמצם פיזית, כן, את המרחב שלנו לשמוע דברים, להגיד דברים, או האינסטגרם, הטיק טוק, שגם הסרטונים הם מוגבלים בזמן, ה-attention span שלי הולך וקטן.
והזמן זה על חשבון המורכבות והעומק.
אין כבר כבוד או מקום לסמכות של עובדות, של אמת, ובאמת בעידן טראמפ זה מאוד מאוד התחזק. I have my alternative facts, כן? זה עידוד של לוגיקת הרשת החברתית.
העניין המפחיד הוא שמה שמתרחש ברשתות באופן מקוון, במלל קיצוני, ככל שיהיה, לא נשאר רק בתוכן, אלא המציאות הווירטואלית הזאת חודרת הלכה למעשה למציאות הקיימת, לחיים עצמם. כלומר, יש הנאה בעין גם לפעולה פיזית ממש, ואנחנו זוכרים אולי כאירוע מכונן את כוחה של הרשת להנאה אמיתית של אנשים רבים, את האביב הערבי שחולל באמת שינוי משטרי בכמה ממדינות ערב, גם במצרים, אבל מאז הכוח המניע הזה שתופס תאוצה נעשה באמת מסוכן, ונשמעים ביטויים כמו האביב הזה נראה כיום יותר כמו, שוב, חורף גרעיני.
יש גם דוגמאות מיקרו להנאה המסוכנת הזאת, ראינו את זה גם במהלך המלחמה, למשל שגם מפיצים שמועות מכפישות על אנשים מסוימים של שיתוף פעולה, וגם מפיצים את הכתובת והפרטים שלהם באתרי אינטרנט אנונימיים, וכבר ראינו לא אחד מקרים שהשילוב של השניים מוביל אנשים לפגוע אנשים ברמה הפיזית.
כולל נניח האשמה שאפילו המוסד והשב"כ נאלצו להכחיש לגבי בעלה של שקמה ברסלב.
בדיוק, כשמה שמיתם מהשבק מוסד, אבל כשעל אנשים פרטיים משימים אותם בשיתוף פעולה, והם מפרסמים את הפרטים שלהם באתר אינטרנט שמרכז פרטים של בוגדים, כולל קטינים, אז פה אנחנו מבינים שבאמת אתה גם ממלא את חומר הנפץ, וגם מראה את הדרך לאן זה צריך להתקדם. נזק כאן לאנשים בעולם האמיתי הוא עצום. כולנו כבר מבינים שאין דבר שקורה רק ברשת, או שהוא וירטואלי.
ואני מבינה ששנת 2024 עלולה להיות הרת פורענויות, כשהפעם באמת לרשתות החברתיות עלול להיות תפקיד מרכזי באירועים שקשורים לשלטון, לדמוקרטיה, לזכויות הפרט, ושוב, לאמת, לקשר עם המציאות. יהיו מספר אחת על העולם, כך קבעו מומחי הפורום הכלכלי של דבוס.
בשנת 2024 מתקיימות ברחבי העולם, אני חושב, למעלה מ-60 מערכות בחירות, ואנחנו שוב, לפחות מהצד שלנו פה, מציעים לקרוא קצת בסקפטיות את כל ההכרזות החגיגיות וההתגייסות של הפלטפורמות למניעת דיסאינפורמציה או שימוש לרעה, ובטח ובטח שלצערי אנחנו סקפטיים כשמדובר על ישראל, כי הניסיון שלנו במשאבים, בהתייחסות המיוחדת, אפילו אנשים שדוברים שפה ישראלית כאן, גם עם מערכות קודמות שחווינו וליווינו, לא הפלטפורמות, או לפחות לא הם לבדם, ישמרו עלינו על תואר הבחירות.
אז מי ישמור עלינו?
זאת שאלה מצוינת, והתשובה לה אולי לא נעים לשמוע, אבל היא, קודם כל אנחנו, כאנשים, כחברה אזרחית, אני חושב שמה שאנחנו עושים, העובדה ש, בוא נאמר, אני לא נמצא באיזשהו משרד ממשלתי, בעובדה שעידן לא נמצא באיזשהו גוף מדיה מסחרי, היא שאנחנו מבינים שבאמת היכולת שלנו כחברה ישראלית, גם לדעת לצרוך נכון את העולם הזה, להתנהל בו, להפיק בו, היא משהו שצריך להגיע ממודעות של אנשים.
השאלה אם זה עוד משהו שאפשר, אתה יודע, מעבר ללהגיד את זה.
לא, לחלוטין אפשר. אני חושב שהמשימה שלנו, אחת המשימות המרכזיות שלנו, כארגון חברה אזרחית, ואני חושב באמת של החברה האזרחית בכלל, כמו שאסף אמר, לייצר אוריינות רשת אמיתית. צריך לייצר חינוך ציבורי, מגיל 0 עד גיל 100, להבין את הדינמיקה של הרשתות, להבין את הסיכונים, להבין את ההזדמנויות.
ללמד את זה בבתי הספר.
ללמד את זה בבתי הספר, גם כשמדובר במידע, וגם כשמדובר בפרטיות, גם כשמדובר בסייבר. היום למשל מורים שמקבלים תעודת הוראה, יכולים לבלות 20 שנה במערכת החינוך, בלי ללמוד קורס אחד על מה זה לוגיקת רשת, מה זה רשת חברתית, מה זה מידע ברשת, ואנחנו רוצים לשנות את המצב הזה. וגם אפשר להיכנס שורה של מדריכים כתבנו באמת מידע לציבור, אפשר פשוט לכתוב בגוגל איגוד האינטרנט הישראלי, או להיכנס לכתובת בעברית, אגב, אפשר לכתוב בדפדפן בעברית, איגוד האינטרנט נקודה ישראל. יש שם מדריכים שמדברים על איך לזהות פייק ניוז, מדריכים שמדברים על איך להשתמש בצורה בטוחה וזהירה בטלגרם מעל גיל 17, איך להיות הורה בעידן הדיגיטלי, להכיר את המחקרים האחרונים. פשוט צריך להיות אזרחי רשת הרבה יותר מודעים והרבה יותר משכילים.
מה שאנחנו כן מתחילים להבין, וזה אולי נקודה אופטימית, גם בתקופה של מאז השביעי באוקטובר, כשאנחנו רואים איזה תוכן אנשים מחפשים ומה הם פונים אלינו, באמת את הדברים האלה. אנחנו רוצים להיות בטלגרם, אנחנו רוצים להתעדכן, אבל איך לשמור על עצמנו? איך לעשות את זה נכון? כן.
כן, יש רצון לזה. לא, כי במקביל, אני מרגישה שאנחנו דוהרים אל האבדון, באיזשהו מקום, במציאות.
נכון, אבל על זה לא נשלוט. על לאן הרכבת הזאת הולכת ואיך יראה העולם מסביבנו, אנחנו לא נשנה את זה. אז לפחות להבין איך אפשר להתרכז, להפיק את הדברים החיוביים, להגן על עצמנו. ואת יודעת, זו הרכבת שאנחנו נמצאים עליה, אז הרשתות החברתיות לא יחזרו לבקבוק.
זהו, אז זה בדיוק העניין, שהרי לא נוכל להחזיר את הגלגל לאחור, אבל בכל זאת, אם אנחנו מדברים על הזליגה אל המציאות, אל המעבר לפעולה, אנחנו נמצאים כרגע באמת בתקופה שהיא כל כך קיצונית מבחינת מה שקורה בה במציאות, ועדיין מתקיימת זירת קרב על התודעה שעושה שימוש בטרגדיה הזאת, שעושה שימוש בחרדה הזו לצרכיה. זה גם זולג אפילו אל אמצעי התקשורת הממוסדים ואל השטח.
זה לאו דווקא, אני חושב, דברים שהם הגיעו מרשתות החברתיות, החיבה של תקשורת לצבע, לדם אם תרצי, לטרגדיות. הייתה קיימת תמיד, והיא כנראה תמשיך להיות. הרשתות הן פשוט איזשהו...
זה כמו שבמהפכה הצרפתית עמדו וראו את הגיליוטינה קורטת ראשים.
אני לא יודע אם זה אותו דימוי, אבל בוא נאמר, הסגידה הזאת אחרי...
כיכר העיר הפרופו.
ההבנה הזאת שאם מסתכלים עליך זה שווה, וההבנה של כמה צופים היא לא מאוד חדשה לנו. אז לכן אני אומר, אין פה איזשהו אבדון גדול בסוף, יש פה סך הכל...
לא, אני מדברת על מה שקורה בשטח, כמו שאמרת, שאנשים לקחו את החוק לידיים, הגיעו לבית חולים, תקפו שם אנשים, זורקים ומפרסמים האשמות חברת כנסת.
נכון, אז בדיוק,
שהשתמשה בפלטפורמה.
נכון, והדברים מגיעים לחדשות. אנחנו רואים שחדשות המיינסטרים מעדדות את הדברים שקורים ברשתות. והיום הצרות אפילו של שרים לא יוצאות הודעה לעיתונות, זה כתב בטוויטר. אין כאן בחיים שלנו שום הפרדה.
אז איך נשתלט על זה?
אנחנו לא יכולים להשתלט. זה בדיוק, בוא נאמר, לא מדינת ישראל תשתלט על כל מרחב הרשתות, וגם אנחנו כאנשים לא נצליח להשתלט על כל הרע והדברים שיש, אבל אנחנו בהחלט יכולים להבין איפה להקשיב, למי להקשיב, לזהות מתי משהו נשמע לא נכון. קצת כמו, שוב, אני חושב, עניין של תזונה.
לא לצרוך רעל.
בדיוק.
אבל יש אנשים שחיים על הרעל.
נכון, יש גם אנשים שחיים על בורקסים וכל
הרעל. פרופסור ענת בן דוד, מהאוניברסיטה הפתוחה, שחוקרת תרבות דיגיטלית ורשתות חברתיות, היא מדברת על מדיה דייט. תזונת מדיה. ואני חושב שאחת הבעיות היא שהיום הרבה מאוד אנשים, ולצערנו גם פוליטיקאים, הם ניזונים ומזינים רק את הערוצים האלה שהם באמת מהירים, שטחיים, לפעמים רעילים, אלגוריתמים מוטים. ואנחנו צריכים לחזור לאיזושהי דיאטת מדיה יותר מאוזנת, יותר בריאה, שקשורה קודם כל בחיזוק והחזרת האמון והחשיבות
במקורות. איך עושים את זה, דן? איך עושים את זה? אבל כאילו אנחנו...
צריך לדרוש את זה, צריך לחנך את הציבור. הפוליטיקאים צריכים לתת דוגמה אישית. כלי התקשורת, אגב, צריכים להפסיק לנסות להידמות למדיה חברתית ולחזור ולהיות כלי תקשורת. ואנחנו גם צריכים לזכור שאולי כדי שנבלה פחות זמן, האינטרנט הוא מקום טוב, אבל הוא לא רק הרשתות החברתיות, ואפשר להשתמש בו בכל מיני צורות מגוונות גם בלי הרשתות החברתיות, כדי לעשות גם דברים בעולם האמיתי, וגם חלק מהזמן להיות פחות באינטרנט, זה גם בסדר.
כן, ואני מניחה שגם קיימת תופעה הפוכה שהרשת מאפשרת בחסות האנונימיות להקצין, להעז, להשתלח, לגלות אגרסיה, אבל בא בעת, במציאות, פתאום אותם גיבורי מקלדת קיצוניים מתקפלים, נרתעים, נעלמים באלף, ומתנהגים לגמרי אחרת. גם זה קיים, נכון? הפער הזה.
הפער הזה קיים, אני חושב שהוא תמון בשאלה מאוד מורכבת, האם מילים הורגות או לא. כי יש שיגידו, מילים לא הורגות, ביטויים לא הורגים, הורגים זה מי שקם והלך ועשה את זה. כמובן ששוב, משטרה או אפילו אנשים לא מתרגשים מכל איום, מכל תוכן פוגעני, אנחנו רואים את זה וזה מתועד במחקר ובספרות. אנשים מרשים לעצמם הרבה יותר להיות פוגעניים, להיות קיצוניים, בטח במצב שהם אנונימיים, אבל אבל אפילו אם הם רק מאחורי מקלדת. זאת אומרת, הדוגמה הקיצונית היא שאני גם אהיה בשם בדוי ובטוקבק, ואפתח את כל הדברים הכי גרועים. אבל גם האפשרות ביניים, מה שאנשים הרשו לעצמם לכתוב לראש העיר, למשל, בתגובה לפוסט פייסבוק שלו, כנראה יהיה יותר עשיר או יותר נגיש, מאשר מה שהבן אדם אולי היה מעיז לעשות או להגיד בישיבת העיר. אז כן, זה, בוא נאמר, יש הרבה מאוד אנשים שזה נותן להם כוח להשמיע את הקול שלהם, ואגב, במיוחד באמת בערוצים כאלה. חוסר הכבוד דיגיטלי זה מונח שמוכר בספרות בשנים האחרונות. אני חושב שמי שכתבה עליו בישראל הכי הרבה זו דוקטור תהילה שברץ, אלטשולר. כשאנחנו עם אנשים פייס טו פייס, אנחנו
נרסן את עצמנו, נהיה יותר אנושיים.
בדיוק. גם אני חושב שיימינג של בולינג היא עוד דוגמה לאיך הדברים שאולי קורים ברשת משפיעים על מציאות פיזית. אז מצד אחד זה תופעה חדשה, יכולת להוציא ילד מקבוצה או להוציא איזושהי חבורה, הייתה תמיד, אבל זה מאוד קורה בטכנולוגיה. אבל ברור לנו שהמשמעויות של זה היא לא רק בעולם הווירטואלי, אלא באינטראקציה הזאת.
אני רוצה גם להזכיר שלאנונימיות ברשת, זה חשוב לומר, יש הרבה מאוד צדדים והיבטים חיוביים, חשובים מאוד, מאוד מאוד. היא מאפשרת לקורבנות לדבר ולהשמיע קול, היא מאפשרת לאנשים שנפגעו או שעדים לשחיתות או לניצול לרעה של כוח לחשוף את המקרבנים, היא מאפשרת לייצר מחאה, ובשנים האחרונות קצת יצא שם רע לאנונימיות של הרשת, כאילו היא רק מאפשרת לשפוך שנאה, כן, ובריונות ושיימינג, אבל ההיבט האנונימי של הרשת וההפצה גם הביאה הרבה מאוד דברים טובים לחברה ולתרבות האנושית.
איך אתם שניכם, אגב, אישית, לא כחוקרים של התחום, איך אתם חשים, איך אתם פעילים, מה אתם צופים מבחינה תרבותית לתחום הזה, שגם הוא עבר שינוי אחרי אוקטובר הנורא?
אני סגרתי את חשבון הפייסבוק שלי כבר לפני שנתיים.
וואו. חוקר רשתות? למה?
אני לפעמים צוחק, ושוב, עם כל המסייגים במקום, שאי אפשר לעבוד בתנו לחיות לחיות ולאכול בשווארמה, אבל אם נדבר ברצינות, שוב, זה יותר עניין של משהו אישי, שלמה אני רוצה להיחשף ומה לא, קצת אני חושב העניין שדיברנו עליו של התזונה הזאת. שאם הגעתי לה, אני בטוח שכולם עברו את זה, שאני מגלגל בפייסבוק ו-90% ממה שאני רואה או לא מעניין אותי או מעצבן אותי, אז רגע אמרתי לעצמי, אין לי מה לחפש, ואתי נורא בלחץ, איך אני אשמור על קשר?
כן.
אני אספר לך את האמת, לא קרה שום דבר בעולם. מי שהיה באמת חלק מחיי,
פתאום נשאר, יש לך יותר זמן.
כולנו הפכנו לפחות להיות גם דוברים, ולא רק כמו בשנות ה-90, שאנחנו רק מקבלים דברים מהמדיה.
עידן?
אני חושב שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו מאוד רגילים לחיות את הרגע, ולהרגיש שהוא עוטף אותנו מכל עבר, ושאנחנו נשאבים לתוכו. עד שיום אחד בא משהו אחר, והדברים מאוד משתנים, ואני לא יודע תוך כמה זמן זה יקרה, אבל פייסבוק וטוויטר ואולי אפילו גם באמת אינסטגרם, ועוד כמה שנים כבר יראו לנו כמו משהו של פעם, כמו שהיום אנחנו מסתכלים על קסטות וידאו ועל המדיום, מי שקורא מרשל מקלואן, שהוא באמת תיאורטיקן מדיה נהדר עוד מלפני ימי האינטרנט, תמיד בא מדיום אחד שהוא מחליף את המדיום שלפניו, ויבוא מדיום אחר, ואני לא חושב שזה יקרה עוד הרבה זמן. והילדים שלנו יגידו לילדים שלהם, אני הייתי כל היום בטיקטוק, אתה עכשיו, תמיד אנחנו חושבים שהמדיום הקודם היה נהדר, והמדיום הנוכחי הורס אותו, אני לא יודע.
מתק הנוסטלגיה.
יש לנו, בסוף אנחנו בני אדם שמדברים אחד עם השני, ואנחנו חפשים דרכים לדבר אחד עם השני. אני אישית, אגב, לא מאמין ברעיונות של המטאוורס והמציאות הווירטואלית. אני מאמין שאנשים רוצים מטריאליות ורוצים מגע ורוצים תקשורת בין אישית, ומחפשים דרכים לשכלל את זה. טכנולוגיה, אני סך הכל טכנו-אופטימיסט. אני חושב שהיא מביאה יותר דברים טובים לחיים שלנו, אבל אנחנו צריכים ללמוד לשלוט בה, ושהיא לא תשלוט בה.
וכמי שחוקרים מובקיעים לגבי חלק ממה שמתרחש בגלקסיה הזו שמשיקה לחיינו, מה באמת אין לנו דרך לדעת? מה נותר עדיין מאחורי הקלעים? מה הייתם אולי רוצים לגלות ובינתיים לא הצלחתם? מה הסוד הגדול בעיניכם?
אני חושב שמהזווית הישראלית, אנחנו לא יודעים כמה תכנים מורידים, אנחנו לא רוצים גם לדעת בגין מה, שנדע שהורידו המון בגלל הסתה, שאולי הורידו בגלל בריונות, או אולי בגלל ניצול מיני. את כל הדברים האלה אנחנו לא יודעים. זה שדיברנו פה עכשיו על נתונים במלחמה, זה כי הפלטפורמות הבינו שהם בסערה, הם זרקו מספרים רק בתקופה הזאת, אבל אנחנו באמת לא יודעים עד כמה מנוהל הפיד הזה, ובאמת מה מתעדפים ומה לא. אז מצד אחד זה אולי הסוד המסחרי שלהם, אבל כן, אני חושב, דרגה קצת יותר של שקיפות וקונקרטית על מה אתם חושבים שנכון לנו לראות יותר אפילו, ומה שפחות, לא נשפוט אתכם על זה, אתם עורכי השידורים, אבל שלנו כחברה תהיה ידיעה מה קורה, בטח גם בזמנים של משבר או בתקופת בחירות. יש אנשים אולי שאומרים, אני רוצה לדעת מה הפלטפורמות יודעות עליי. אומר, זה כבר לא מעניין, כי אפשר להניח שהן יודעות הכל. אנחנו אולי כשכולנו נכנסים לפיד של פייסבוק, אנחנו חושבים שכולנו כישראלים רואים אותו דבר, אין משהו רחוק מזה יותר מהמציאות. אז העניין הזה שכל אחד מקבל, תחשב על זה, כסדת מציאות כן. מדומה משלו, כי הוא רואה את העולם דרך פתח מאוד צר, אז כמה הדברים האלה יודעים לעבוד עם תוכן מסוכן, עם תוכן בעברית, מתי לא, לפחות שנדע, ואז נוכל לעבוד סביבם, להימנע מהם, להיערך מולם, זה לדעתי הנעלם הכי גדול שחשוב לנו פה.
אני מאוד מתעניין, אפשר להגיד, סוד הקסם הוויראלי, חלקו טכנולוגי וחלקו מאוד טבעי, אנושי. זה קצת כמו שהתחקו אחרי הקורונה שהתפרצה בסין ואיכשהו מצא את דרכה לכל העולם. אני מאוד מתעסק עם האופן שבו מחאות ואקטיביסטים משתמשים ברשתות חברתיות כדי לייצר השפעה ומחאה, ויש איזה משהו שהוא בלתי מפוצח שגם האלגוריתם והפלטפורמות לא ידעו להגיד אותו. מה הופך יוזמה או מסר למשהו שפתאום תוך יומיים או שלושה משתלט על המדינה או על העולם? מתי הוא מצליח ומתי הוא לא מצליח? מתי הוא מצליח ואז פתאום נעלם ולמה? ושם יש איזושהי דינמיקה כזאת שהיא באמת חלקה אנושית, חלקה טכנולוגית. זה מין סוד שבעיניי איזשהו מין נשגב דיגיטלי כזה מעניין.
טוב, אז אנחנו נחכה אולי לגלות מתישהו את הנעלמים האלה.
תודה רבה שהזמנת אותם.
תודה רבה לכם. עידן רינג, אסף וינר, בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על הרשתות החברתיות והשפעתן התרבותית. מהשבעה באוקטובר, תודה לדוקטור אסף וינר, מנהל פעילות המחקר והמדיניות הציבורית של איגוד האינטרנט הישראלי, ומרצה בחוג למשפטים באוניברסיטת תל אביב, לעידן רינג, מנהל תחום הקהילה, מוגנות וצמצום פערים דיגיטליים, ומרצה במחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וגם בהסקט הזמין להאזנה באתר כאן ובספוטיפיי לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.
How would you hurt? It's a mind ruler. Without